טוב, אז שלום לכולם, חודש טוב. ואיזה שעה התפילה נגמר הבוקר?
שעה
6. טוב, מה זה? טוב. אפשר לתקן מחר, בסדר? טוב. אנחנו עוברים למדרשי הלכה. הרגשתם בלימוד שהניגון אחר מלימוד פרשנים? כן?
כן.
סבבה. קודם כל במדרשי ההלכה, האם בגדול ההלכה מוסכמת? הם מתווכחים על הפרטים או על המקור? נשאל את זה כך. זה הבנת השאלה. אני אסביר. לפעמים בעולם המדרש אוהבים להבחין בין מה שנקרא מדרש מקיין ומדרש יוצר. הכוונה, האם בעלי המדרש ניגשים לפסוקים בלי החלטה מראש מה המסקנה ההלכתית, ותוך כדי לימוד הפסוקים זה מה שמוליך אותם, או שאולי הפוך, יש להם תמונת עולם מגובשת של תורה שבעל פה, והם רוצים לסמוך את המסורת שבידם על המקראות. עכשיו, אחד מהסימנים לדבר הזה הוא לא מחייב, האם אפשר להרגיש, עד כמה מוצאים פה מחלוקות מהותיות על עצם תכני הדין? כלומר, אני אומר זה בצורה קצת שונה. לכולם ברור שבשר וחלב איננו עושה רק גדי וחלב אמו, אלא הוא גם עושה משהו שהוא רחב יותר מהגדי, והגדי, אפשר להגיד, הוא מייצג פה איזושהי קבוצה גדולה יותר. אנחנו צריכים להבין מה המושג שהגדי מייצג, אבל לא מצאתי פה מישהו שאומר זה רק גדי וחלב אמו. במובן הזה יש פה איזושהי הסכמה, כלומר יש תנועה בתורה של בעל פה שהיה ברור לה שאנחנו עוברים מלשון המקרא שהוא גדי וחלב אמו, הייתי אומר עוברים ללשון המשנה שאומרת כל הבשר, כן, שזה שפה שונה לגמרי. כנ"ל מוסכם פה על כולם שזה לאו דווקא חלב אמו אלא גם חלב שבהמה שאיננה אמו. מוסכם על כולם שבשר וחלב אסור לא רק בבישול אלא הוא גם אסור באכילה או בהנאה. רוב המחלוקות הן נוגעות לשאלה לא מה פרטי הדין, אלא מה דרך הלימוד שלו. נושא אחד שאומרים זה במחלוקת באמת גדולה, זה בדיוק עד כמה מרחיבים, לאיזה סוגי בשר מרחיבים, כן? שתוך כדי לימוד הדברים בואו נעמוד עליהם. טוב, יש פה איזושהי תמונה, הייתי אומר ככה, אם אתמול ישבנו ביומיים האחרונים, הגדי וחלב אמו, ונורא התעקשנו ללמוד את זה מתוך ההקשר של הניסוח, כפי שהתורה ניסחה אותו, פה מראש הבסיס הוא שההגדרה הבסיסית של האיסור הוא לא גדי, אלא כל בשר, בעצם התשתשו קצת את מה שהלשון המקורות, כדי להגיע למרחב, להרחבה. מצד שני, כל העולם של המדרש ההלכה הוא את ההרחבה של תורה שבעל פה, את הניסוח שלה, לשים בתוך המקרא. כן? ויש פה כמה שאלות שהמדרשים שואלים. ההבדלים בין התשובות, למרות שנראה מבט ראשון, שהם לא הבדלים הלכתיים, הם כן בכל זאת אפשר לזהות הבדלים מאוד עמוקים ביניהם מבחינת תפיסת האיסור, ביחס לכמה מהשאלות שעלו בלימוד שלנו בפסוקים. כן, השאלה הראשונה, בואו נתחיל במחילתא, רוצים? זו השאלה הראשונה שנדונה במחילתא, זאת שאלה שיש עליה כשש תשובות, והיא למה זה האיסור חוזר על עצמו בשלושה מקומות. וכבר עמדנו על זה בלימוד הפסוקים, אנחנו ביקשנו לייצר שפה אחרת. שמות זה חזרה כפולה וזה שמות דברים. לעומת זאת, השפה הברורה של כל החטיבה הזאת זה שלוש. כן, וכאן בתנאים יש לנו כמה וכמה תשובות. בואו ננסה לפלג אותם, לפלח אותם לפי סוגי תשובות. שאול, רוצה להתחיל? לא, סליחה. רבי ישמעאל אומר, מפני מה נאמר בשלושה מקומות, כנגד שלוש בריתות שקראת המקום עם ישראל, אחת בחורם ואחת בערבות מואב, ואחת על הר גריזים והר עיבל. מה סוג התשובה הזאת אומר? בוא ננסה לאפיין אותה. למה שלוש פעמים?
כנגד שלוש
מעמדות. שמה זה אומר? מה משמעות התשובה הזאת? בפשט של המדרש, בסדר? בסדר, אני חושב שלא הבנתי נכון. בואו נראה את התשובות אחרי זה. אחד לבהמה, אחד לחיה, אחד לא. מי שנותן תשובה שהוא אומר זה אחד לזה, אחד לזה, אחד לזה, מה בעצם הוא אומר? כל פעם שהתורה חוזרת על האיסור, מה היא עושה? היא מרחיבה אותו. כלומר היא חוזרת כמה וכמה פעמים, כי לפעם הראשונה יש את המשמעות המצומצמת יותר, והיות והתורה עצמה, מה היא רוצה? להרחיב אותו. איך היא מרחיבה אותו? לא על ידי זה שהיא תתנסח בצורה יותר רחבה, אלא על ידי זה שהיא כל פעם שהיא חוזרת היא כאילו דורשת ממך פעולת הרחבה. אבל כשאני הולך לרבי ישמעאל, אצל רבי ישמעאל זה לא כל פעם התורה אומרת לך עוד קצת תרחיב, אלא רבי ישמעאל בפירוש חושב על סוג אחר של תשובה. זה אותו דבר שהתורה חוזרת עליו שלוש פעמים, היא חוזרת עליו שלוש פעמים, אבל זה אותו דבר. הפעם השנייה אומר אותו דבר כמו הפעם הראשונה, והפעם השלישית אומר אותו דבר כמוהם. נשאל את עצמנו למה אנחנו זקוקים לחזרה משולשת, אז יש פה תשובה ברורה, כי יש לעם ישראל שלוש בריתות, אז כל ברית פשוט אומר אותו דבר, חוטים שלוש פעמים ברית. שמה עם שלושת הבריתות האלה? אז האחד בהר סיני וניתן בתורה, השני בערבות מואב עם מותו של משה רבינו, לפני מותו של משה רבינו ערב הכניסה לארץ, והשלישי הוא בכניסה לארץ עצמה.
זה אפילו היה מסתדר עם המקראות, אם לא היה שם אחד מיותר.
האם זה מסתדר טוב עם המקראות?
הר חורב הולך בסדר.
אז הר חורב מסתדר מצוין עם ספר הברית שבספר שמות, מיד אחרי מתן תורה, זה מסתדר מצוין. כן, ערבות מואב יכול להסתדר עם דברים נורא יפה. מי שקצת יותר מסובך זה, כמו נגיד לך, היה יותר טוב היה שניים בדברים ואחד בשמות, נכון? נכון, זה קצת יותר טוב, כן.
זה הרבה יותר טוב. מסתדר, כי כתב ג' מדבר על ביאל אחרי יציאת מצרים. כל הקונטקסט הכללי של פרק ג' הוא אחרי יציאת מצרים. למדן מדבר כאשר תיכנס לארץ, עם כל האזהרות על ארץ זרה. ודברים, הכל זה כי הרחיב השם גבולך, הכל מדבר שם כשנכנסת כבר לארץ. אז כן יש איזושהי אמירה של יציאת מצרים לפני כניסה לארץ ובכניסה לארץ.
יפה. בוא נגיד ככה, דביר, מה שאתה מוסיף זה שזה גם יושב יפה על ההקשרים אולי של הפרקים, עדיין זה לא יושב טוב, מה אני אגיד לך?
כלומר,
נכון, אבל בגדול התפיסה שרבי ישמעאל אומרת זה אותו דבר שלוש פעמים. אני רוצה להזכיר לכם את המחלוקת הגדולה בין רבי ישמעאל לבין דביר רבי עקיבא ועולם המדרש. המחלוקת הגדולה ביותר היא האם דיברה תורה כלשון בני אדם או שדורשים חסרות ויתירות. ופה רבי ישמעאל בצורה מובהקת מייצג את דרך המדרש שלו, שהיא אומרת זה שדבר חוזר על עצמו כמה פעמים, ככה וככה מדברים, דיברה תורה כלשון בני אדם. אנשים שמדברים אחד עם השני, הם חוזרים וחוזרים על עצמם, ולכן הוא אומר אני לא למד מזה כלום. בכל זאת, מסביר. למעט זאת שאנחנו עוברים לתנאים שלאחר מכן, אז התנאים פה כן רוצים מכל מקום ללמוד משהו, רק שהם הולכים בכיוונים הפוכים. כיוון אחד הוא שכל פעם בא לרבות, והכיוון השני מה אומר? כל פעם בא למעט. כן? ומסכם? רבי יושיע, שהוא הבא בתור, מה רבי יושיע אומר? קודם כל אומר הראשון תחילה נאמר ואין דורשים תחילות. מה הכוונה אין דורשים תחילות? זה תלוי איזה עד נוסח שואלים. היות ושאלת, אז מילה אחת קצרה. יש לנו לעתים חיבורים מספרות חז"ל שיש להם עדי נוסח שאפשר להצביע על אחד ולהגיד תלמד רק אותו, הוא מדהים. למשל, לומדים ספרה, תורת כהנים, כתב יד ותיקן 66, אתה יכול להגיד זה כתב יד שעולה על כל האחרים והוא משובח ביותר לפי כל קנה מידה, מבחינת שימור לשון חז"ל, לשון המדרשים וכו'. למחילתא לעומת זאת, אין אף עד נוסח טוב, זאת האמת. מי שהכין את הקובץ הזה, שהוא ידיד שלי, שאתם כבר יודעים את הסוד, שכבר זה לא פעם ראשונה שאני לומד או מלמד את הפרק הזה, פעם קודמת הוא הכין אותו, ועדיף להשתמש בכתב יד אוקספורד כבסיס של המהדורה שהוא הכין. זה כי אוקספורד נחשב בסדר, אבל הוא לא מדהים, אי אפשר להגיד שהוא יותר טוב מאחרים. לכן במחילת המעדיפים מדבר יותר על ענפי נוסח, כלומר במקום להגיד יש לי אחד הכי טוב, להגיד יש פה כמה קבוצות של נוסח. אבל בידי נוסח אחרים זה כתוב קצת שונה. יש לנו את המהדורה של אורוויץ, מישהו פה מחזיק אותו? ראיתי פה מישהו שזה, הנה. המהדורה הזאת של אורוויץ, זה עכשיו כאילו המהדורה המדעית, הוא בנוסח הפנים לא עבד עם אוקספורד. הוא גם נוסח הפנים, אני אראה לך מיד דוגמה, הוא הכניס שם דברים שנמצאים בידי נוסח ממש מאוחרים ולא מי יודע מה משובחים. היום שיש מחשבים וכל כתבי היד נגישים, הרבה יותר נוח שנכין את המהדורה לבד. שמה אני צריך? עכשיו פה מישהו כבר הכין לי את זה, כן? בסדר? אני אעמוד איתו, אבל אתה צודק שבאחרים כתוב קצת אחרת. יכול להיות, מה רבי יושיע? מה זה הראשון תחילה? זה מופיע בעוד מקום במחילתא, זה לא פעם מקום יחיד שרבי יושיע אומר. רבי יושיע בעצם אומר, הוא כאילו חצי מרבי ישמע. הוא אומר, קודם כל, הפעם הראשונה לא דורשים אותו. למה? כי צריך להגיד אותו, כן? כמו הבדיחה על המברק. אפשר למחוק את הכל, נכון? פעם ראשונה אין מדרשים, פעם ראשונה אומרים. אז בעצם מה נשאר לי? לא למה שלוש פעמים, אלא למה יש את הפעמיים הנוספות. עכשיו, היות והוא הולך בקו, שנראה בהמשך שרבי עקיבא גם הלך בו, שזה נועד, מה לעשות? למעט, אז כדי למעט, מה הוא חייב קודם כל לעשות? הוא חייב קודם כל להרחיב, זה מה שהוא חייב לעשות, בסדר? הוא חייב קודם כל להרחיב. אז קודם כל הוא עושה את פעולת ההרחבה. מה פעולת ההרחבה? שאומנם כתוב גדי, אבל בקל וחומר, מה הייתי אומר לעצמי? שהגדי את מי מייצג? שני לא מן הדין, בהמה, תאורה, מטמא במסע, או תמאה, מטמא במסע. אם למדת על תאורה שבשרה אסור להתבשל בחלבה, יכול אף תמאה יהיה בשרה אסור להתבשל בחלבה. קודם כל הוא עושה את פעולת ההרחבה דרך קל וחומר שהוא נעשה מול הראשון. הראשון כתוב גדי בחלב עמו, ואני מפעיל קל וחומר. קל וחומר בעצם מחליט שהגדי זה מעין כלשון שראינו אצל חלק פרשני המקרא. הגדי זה דיבר הכתוב בהווה, הוא דוגמה. היות והוא דוגמה, אז אנחנו צריכים לחפש את הקטגוריה, את הקבוצה שהוא מייצג אותה. כאן, מה קל וחומר מניח? שהוא מייצג את עולם הבהמות התאורות. והיות ולבהמות התאורות יש תכונה שמשותפת להם עם הבהמות התמאות, אז לכן מה אני כבר הייתי עושה בקל וחומר? הייתי אומר לעצמי על בסיס הפעם היחידה או הראשונה, הייתי אומר זה גם כולל חלב בהמה תמאה. עכשיו שהרחבתי מה מטרת כתיבת הפעמים הנוספות, כדי למעט, כן, יכול אף תמאה יהיה בשרה אסור להתבשל בחלבה, אז תלמוד לומר בחלב אמו ולא בחלב תמאה, וכאן ולא בחלב אדם. במהדורה של הורוביץ, מי מחזיק אותה שם? נריה, אתה מחזיק? הוא הוסיף פה מילה שבה כתוב בה שלישית ולא בחלב אדם, נכון? כשמישהו מסתכל במדור חילופי הנוסח, הוא לקח את זה מהילקוט, כלומר זה לא נמצא באף עד נוסח של המחילתה, אבל נראה ברור שהפרשנות נכונה. דיינו, הפעם השנייה בא למעט חלב תמאה, והפעם השלישית בא למעט חלב אדם. זה בגדול הדברים של רב יונתן. אם נתחבר לשאלה, אם אני מרחיב או מצמצם, אז רב יונתן קודם מרחיב ואז הוא מצמצם. בעצם הייתי אומר, הוא כאילו הקשיב למה שגם דיברנו המון ביומיים האחרונים, הוא הקשיב ללשון המקרא. אם המקרא כל כך מקפיד להגיד גדי ואימו, אז מה בעצם השפה המקראית עושה לפי דברי רב יונתן? היא רוצה דווקא, היא שלוש פעמים צריכה להגיד רק גדי ורק אימו, כי היא באה להילחם במי שהיה מרחיב יותר מדי. בזה היא באה להילחם. כלומר, היא כל כך מקפידה בלשון פרטנית כדי להילחם המגמת הרחבה. מצד שני, לא עלה על דעתו של רבי יושיע שנגיד, בוא לא נעשה קל וחומר ולא נרחיב. כלומר, זה לא עלה על דעתו. שבסופו של דבר, למה הוא מגיע? הוא מגיע לחלב בהמה טהורה ולא בהמה טמאה. אולי הדבר הכי מפתיע זה ההתייחסות לחלב אדם. זה מאוד מאוד מפתיע. אם אנחנו נשאל את עצמנו, מה בעצם משמעות התפיסה של רבי יושיע מעלה פה? אז זה קשור לדברים שדיברנו קצת אתמול, רק בואו נשים גם ניחוח על החלב אדם. למה למעט, זה שלשום מישהו שאלתי, למה למעט חלב תמאה? אז דיברנו המון שכל העניין של בשר וחלב, גדי וחלב אמו, הוא דווקא בקונטקסט של הבשר שאתה הולך לאכול אותו. דהיינו, לא מדובר פה במשהו מתחום התועבות. בלשון הרמב"ן, זה שייך לתחום כי עם קדוש אתה. הוא דווקא דין שמוכל על מה שאתה הולך לאכול. ולכן, האיסור הזה מתייחס למרכיבים שהם כולם, הם מותרים באכילה. אז התמאה מופקעה, כי כל תחום ההלכה הזה, הוא מתייחס לחלב שמותר בפני עצמו ולבשר שמותר בפני עצמו. ומה קורה בחלב אדם? תגידו לי אתם. חלב אדם הוא מותר בשתייה, וגם תינוקות לפחות שותים אותו, אבל מי לא מיועד לאכילה?
בשר אדם.
בשר אדם, כן. אתם רוצים עכשיו את הסמינריון של בני עקיבא על בשר אדם, בעיה בודד? אבל מיטל, רבי חסדי, כולם מכירים, אפשר להמשיך? לא. לא בעניינים. אז אני אגיד רק את עצמי, בסדר? התורה צריכה לאסור דברים שעולה על הדעת שיעשו אותם. למה התורה אומרת לא תרצח? כי אנשים רוצחים אחד את השני. מי שקרא בראשית ד' יודע שהאחים הראשונים בהיסטוריה כבר היה שם רצח. שזה לא אומר שזה בטבע האדם להיות רע ולרצוח, אבל זה מעשה שבני אדם עושים אותו. בוא נאמר את זה כך. הדברים שהם מופקעים לגמרי, הם לא אופציה, לא צריך להגיד לא לעשות אותם. בעיניי, בשר אדם זה בכלל לא אופציה. ולהיות לא אופציה, התורה בשום מקום לא אומרת שאסור לאכול את זה. זה פרדוקס. כאילו פורמלית, בתורה לא כתוב שזה אסור. אבל זה בכלל לא עולה לדעת. אבל אם הדבר הזה יושב על הלב, באים לחלב אדם. למה חלב אדם זה לא אופציה? כי בשר אדם הוא לא אופציה. יש פה בעצם הפקעה של חלב טמאה, כי התומה מפקיעה את החלב, הבשר הזה מאכילה, וחלב אדם הוא מי שלא שייך למרחב ששני חלקים מאותו גוף חי, מאותו אורגניזם חי, ועד לאכילה, אז הוא לא שייך לסיפור הזה. הייתי אומר מילים מאוד פשוטות, שחלב אדם הוא גם לא בעצם בתפריט של בני אדם, הוא בתפריט של תינוקות. זה כמו מטרנה. בסדר? הפוך, מטרנה זה כמו חלב אדם. בסדר? לא היה לכם בלבול מושגים. בכל מקרה, בחינת רבי יושיע כאילו הרחיב ומצמצם, והצמצום אומר, אם התורה כל כך הזירה ואמרה כל פעם גדים, כאילו אותו ניסוח בא כל הזמן להגיד, כוונתי ברצינות, שלא לא תשתוללו עם עולם המדרש. זה כאילו מה שאומר רבי יושיע.
אז למה בכלל היה צריך להרחיב?
מה אתה אומר? מה היה עדיף להגיד רק גדים ורק אימו, נכון? כן. מה דעתך?
למה לא לקשר את זה בכלל לתאורות? פשוט שיגיד גדי, 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 גדי. בשביל למנוע בהמות מאוד.
בוא נאמר את זה קצת אחרת. אין לכאורה במדרש כאן אף טענה שאלה על דעתו דווקא גדי, נכון? אתה מסכים? ומעלה אתה שואל, ולמה אין טענה כזה? הרי התורה אמרה גדי, נכון? יכול להיות שהם היו משוכנעים שלא יכול להיות שהתורה... בוא נאמר כך, אם האיסור הזה יש טעם שאנחנו קצת עמדנו עליו, למה שהטעם הזה יהיה לגדי ולא על, על, על בעלי חיים אחרים? כי למה? כלומר, זה כמעט נראה ברור, אני חוזר על איך שניתחנו את רבי יושיע. רבי יושיע אומר, זה איסור על הבשר הנאכל. אז למה להגביל את זה? הוא לא יכול להיות שמסברה זה נראה ככה. אבל בכל מקרה, הוא, כאילו בסופו של דבר התוצאה של רבי יושיע היא שזה על בעלי החיים הנאכלים. כשהנאכל, אני רוצה להדגיש, הוא המכלול. כלומר, חלב אדם נאכל, אדם לא נאכל. כלומר, זה המכלול. זה הלכות שכל מהותם זה על מה שאתה אוכל. כן, שאול.
רבי יושע לא מייד תקדים,
מייד את החלב. אני חנמי, אבל אם אדם ייקח חלב אדם ויבשל בו בשר של בהמה, הוא לא עובר על איסור שלא תבשל גדי בחלב אמו.
יש את המילה חלב, כאילו הוא אמר חלב דווקא ולא חלב במות מאה, חלב דווקא ולא חלב אדם. אבל לא דיבר בכלל על הגדי, יכול להיות גדי לרבות חיה, לרבות אוף.
כן, חנמי, אתה צודק. לא, אתה צודק.
אז הוא לא דיבר על בהמה, הוא דיבר
רק על החלב. הוא דיבר על בהמה בקל וחומר, בהמה תורה מטמא במסע. כלומר, בקל וחומר חסר שלב מטרים. קודם כל הוא עבר מגדי לבהמה תורה, אחרי זה הוא אמר, בוא נעבור מבהמה תורה לבהמה טמאה, למה לא? ואז הוא עוצר את עצמו, לא.
גם בקל וחומר הוא דיבר על החלב של
התמאה
ולא על החלב של
התאורה. אבל זה כבר שלב שהוא עשה קודם. כלומר, אתה צודק שהוא לא פירט אותו, אבל הוא כבר עשה קודם את השלב שהגדי הוא, זה פשיטה לו שגדי זה בהמת תאורה, כל הבהמות התאורות, נכון? למה לא? הוא כן דיבר מן הדין בהמת תאורה מטמא במסע, אם למדת על תאורה של בשרה אסור להתבשל בחלבה. הוא לא מדבר רק על גדי, היה לו ברור שגדי הופך לבהמת תאורה, ועכשיו הקל וחומר רצה, או יתר דיוק לא קל וחומר, היקש בעניין אב רצה לכלול גם בהמת תמיה כי יש להם אותה תכונה. אז לכן הדרשה באה להגיד לו, אל תדרוש את המדרש הזה. אבל הוא כן עשה שלב מטרים שהוא עבר מגדי לבהמת תאורה.
אולי בגלל הסמיכות בפרשת דברים, זה מובן, אז דווקא בגלל זה הם הרשו לעצמם, כלומר זה ברור להם מאליו שמדובר פה על כלל הבשר. שם יש גם כן פרשיות אכילה, וגם באופן כללי, השפה של ספר דברים זה מה, כמו שאמרנו, זה מה שמותר לך לעשות. איך לעשות?
יפה, קבל. בוא נעבור לרבי יונתן. יונתן הולך בכיוון הפוך. לפני מה נאמר בשלושה מקומות? אחת לבהמה, אחת לחיה, אחת לעוף. רבי נתן נראה בדבריו שהתורה חוזרת שלוש פעמים, כל פעם כדי להרחיב. זה פשוט כיוון הפוך מרבי יושיע. פעם ראשונה למדת גדי, שזה כבר ידעת, גם פה תראה שאול, פעם הראשונה גדי הופך ישר לבהמה, אז למה צריך עוד פעם? אני כבר יודע, כאילו אני מספיק פעם אחת להגיד לי, אז כנראה שהשנייה באה להגיד לי תהפוך את הגדי למייצג קבוצה יותר רחבה. איזה קבוצה? גם חיות. ואז הפעם השלישית אני אומר, תשמע, בהמה וחיה אני כבר יודע, אז למה פעם שלישית גם אוף? פשט דברי רבי יונתן שבשר אוף כלול מעיקר הדין באיסורים של בשר וחלב. ככה נראה בדבריו, נכון? נגיע למשניות וזה, נראה שמח עכשיו בעניין הזה. וככה נראה בדבריו, כן. נכון. הערות של אורביץ תוכל לראות שהוא מהיר על זה. אתה צודק. הלאה. רבי שמעון בן אלעזר אומר לפני מה נאמרה בשלושה, אחת לבהמה גסה ואחת לבהמה דקה ואחת לחיה. קראת הכיוון הדרשני הוא זה אלה גם על המתודה של מי? של רבי יונתן, נכון? מצד שני די ברור שהוא ניסה לחלוק עליו. את מה הוא לא אהב? בוא נתחיל מזה. את מה הוא לא אהב? הוא לא אהב את האוף. הוא ממש לא אהב את זה. יש סיבה טובה למה לא לאהוב את האוף. כי אנחנו בעצם במה אנחנו עוסקים? אנחנו עוסקים פה בשאלה של איך עורכים הפשטה. כן, כלומר, אני יכול סתם לקחת פה מישהו בחדר להגיד את מי היום קוראים לך קלמן כי הפיות בחוץ? תסכם איתו. את מי קלמן מייצג? אז אפשר להגיד שקלמן מייצג את שיעור דלת בישיבת עותניאל, נגיד. אפשר להגיד שקלמן מייצג את תלמידי ישיבת עותניאל. אפשר להגיד שאתה מייצג את האמריקאים. אפשר להגיד שאתה מייצג את היהודים האמריקאים. אפשר להגיד שאתה מייצג את הבלונדינים, נכון? אפשר בהרבה דרכים להגיד את מי הוא מייצג. כמו שאני הבאתי אותו כדוגמה, או את האנשים המושקפים, או אנשים עם העיניים הכחולות. כשכתוב גדי פה מוסכם על כולם, הגדי הוא מייצג קבוצה. אבל איזו קבוצה? אז אצל רבי יונתן ואצל רבי יושיע, איזה קבוצה הוא ייצג? בהמות, כי גדי הוא בהמה, אז כל הבהמות. אני כמעט לא מכיר מישהו שמדבר בשפה של אבא חנין משום רבי אליעזר, סליחה, אני דילקתי על אבא חנין משום רבי אליעזר, אבל זה אותו דבר כמו רבי שמעון בן אלעזר, בסדר? כלומר, שפתאום עושה הבחנות, כמו שעשיתי פה עם הבלונדינים, או שיעור ד' או כל הישיבה, או אמריקאים בישיבה, כי תראו איזה מין הבחנה, בהמה גסה, עיזים רחילים. עכשיו, בהמה גסה, בהמה דקה, חיה. זה כל כך משונה, כאילו החיפוש אחרי קבוצות כל כך, זה כאילו תתי קבוצות, ש... כאילו הבהמה חיה ואוף, זה קבוצות שאנחנו ממש נפגוש אותם, איפה נפגוש קבוצת העיזים והרחילים? אז דבר ראשון נראה ברור שבמי הוא ניסה, במי הם ניסו להילחם? באוף. נכון? זה מתחיל, ניסו להילחם באוף, ולכן היות וקיבלו את המתודה של כל אחד מרחיב את הקבוצה, אז הם התחילו לחפש שלוש קבוצות, שהגדי איכשהו שייך לשלוש קבוצות, ולכן כל אחד הלך בדרך אחרת. הייתי אומר שהדברים שרבי אליעזר הם פחות קבוצות, כי הוא דיבר על עיזים ורחילים, נכון? הם כאילו פחות קטגוריות, הם יותר דוגמאות או מינים, סוגים. לעומת זאת, רבי שמעון אלעזר, בהמה גסה, בהמה דקה, דווקא ההבחנה ביניהם אנחנו מכירים אותה במקומות מסוימים בהלכה, לא יותר מדי, אבל אנחנו איכשהו מכירים. אבל זה כאילו נראה שזה לא קטגוריות טבעיות לדבר עליהם, אבל לא היה צריך לדבר עליהם כי הוא נתקע עם השלוש מצד אחד, מצד שני הוא בשום פנים באופן מה הוא לא רוצה להגיד, איזה מילה אסור להגיד? אוף. עכשיו, למה אסור להגיד אוף? אתם יודעים, למה הוא בשום מקרה לא רוצה להגיד אוף? למה זה משהו אחר? אתה צודק, ברור שאתה צודק. במה, איזה תכונה יש לאוף שהוא לגמרי, הם אומרים, הוא בכלל לא יכול להיות שהוא יעשר. אין לו חלב, הוא לא יונק. בוא נגיד זה בשפה שאנחנו רגילים לדבר היום. התפיסה שלהם היא שהגדי מייצג את היונקים. כי יש להם את התכונה שבדיוק צריך, בשביל האיסור הזה יש אמא שיש לה חלב. לעומת זאת, העופות הם לא יונקים, והיות והם לא יונקים, אז הם לא יכולים לקלל באיסור הזה. לעומת זאת, רבי יונתן שקלל עופות, כנראה איזה תכונה הוא שם לנגד עיניו, ופה חוזר נריה היקר שלנו. נריה, אתה איתנו? אם אתה כולל עוף, אז מה נושא האיסור הזה? נריה, תגיד אתה, היות ואתה בעל השמועה. זה דין באכילת בשר. אתה אוכל בשר בהמה, אתה אוכל בשר חיה, אתה אוכל בשר עוף, התורה הטילה איזושהי מערכת של הלכות על אכילת בשר, אז לכן גם העוף הוא בשר שנאכל, כלומר הוא שייך לקטגוריית אכילת הבשר. מה שנהיה חייבים אולי לנטרל בעולם של רבי יונתן זה אולי את נושא האמא, כי ברגע של העוף שמטיל ביצה ויוצא מזה אפרוח, גם עליו אתה אומר בחלב אמו, האמא לא כך מעניין אותך. כמו מי שאתמול נדגיש, ראינו בפרשנים, כי זה אמא שלו, והיא בן עזרא בעיקר, כן? זה לא נשמע כל כך בדברי רבי יונתן. לעומת זאת, אבא חנין, משום רבי אליעזר, משום אלעזר, על מה הם שמו את הדגש? שיחה להיות יונק, זה חייב להיות מין שיש לאמא גם חלב וגם בשר, ואז אולי פחות השפה של נריה ביקש מאיתנו, בוא נדבר זה דיני אכילת בשר, אלא אולי זה באמת יותר דיני הבן עם האם וכל מה שכבר למדנו אתמול. משמעון בן יוחאי הולך לכיוון אחר לגמרי. מה הכיוון שהוא הולך? נאמר לי, אמר בישהו בשלושה מקומות, אחד איסור אכילה, אחד איסור עניה ואחד איסור, שזה ההסבר הכי מפורסם מכולם, כי מי הביא אותו? רש"י, נכון, רש"י הביא אותו, זה ההסבר הכי מפורסם. מבחינת דרך העבודה הוא רואה בזה החזרה המשולשת נועדה, מה לעשות? להרחיב, נכון? זה מה שהוא נועד. הוא שייך לקבוצה של המרחיבים. מצד שני, בניגוד להם, שאיך הם מרחיבים באמצעות החזרה, הוא מרחיב לא את הבעל חי שהתורה התייחסה אליו, אלא הוא מרחיב את האיסורים שהתורה אוסרת. הפעם השנייה מוסיף על הבישול את האכילה, הפעם השלישית מוסיף את ההניה. מישהו פה הציע כבר מלשלשום יש לי דרך לקרוא את זה, אתה מבשל כדי לאכול, ולכן הפעם השנייה כשאמרה לך כאילו הוסיף לך זה אל תאכל, ובפעם השלישית היות ואתה כבר יודע שאתה לא מבשל ולא, וגם לא אוכל, אז למה שתעשה את זה? כדי לבשל, כדי לתת לאדם אחר, אז זה גם מוסר אותך בענה. ככה מישהו פה רצה לומר, זה נראה לי דברים הגיוניים. כן.
שהם מוסרים על נגיד מי חלב וכל, ולבשל דברים חלקים בלתי אכילים הבהמה, נראה שזה דווקא בישול כאילו שהוא לצורך אכילה או
יפה, יפה מאוד, כן? אבל כזה כיוון אחר, ופה בא דבר אחר, והוא פשוט מדהים. בא דבר אחר, ומה הוא אומר? דבר אחר בין בארץ, בין בחוץ לארץ, אחת בפני הבית ואחת שלא בפני הבית. כן, שפה מבחינת ידי הנוסח, יש כל מיני חילופים, שמה שעולה מהם בבירור זה שפעם אחת נכתב לאסור בפני הבית, פעם אחת נכתב כדי לאסור שלא בפני הבית, ככה למשל בקטע גניזה, אחד בארץ, אחד בחוץ לארץ, אחד בפני הבית, אחד שלא, כלומר אחד עושר בארץ ישראל, שני עושר גם בחוץ לארץ, ושלישי עושר גם בזמן החורבן. כן, כלומר לכן שלוש פעמים, זה הרחבת הזמנים, כשגם התוספתא, היות ויואל הזכר את התוספתא, ככה התוספתא פותחת את הפרק. וכאן, סליחה? נכון, וכאן כשאנחנו עוסקים ב... אתה צודק, כשנגיע למשניות נדבר על זה קצת יותר. כאן כשקוראים לנו את הנימוק, אנחנו שומעים צליל ברור של משהו שלנו בלימוד הפסוקים. זה מקום מאוד מאוד בולט שמנחיכים בתוך הדיון את נושא שמות מול דברים. שכן, מאיפה באהבה מן הכזאת? וכי למה שאני אחשוב שהאיסור הזה הוא רק בזמן הבית? הוא רק בארץ ישראל. אז מסבירים, לפי שהוא אומר ראשית ביקורי היות, ובספר שמות איך הוא מופיע באותו פסוק עם ביקורים, ולא שמענו אלא בזמן שהביקורים נוהגים, מקום שהביקורים נוהגים שם בשר וחלב נוהג. לעומת זאת, בזמן שאין הביקורים נוהגים, מקום שאין הביקורים נוהגים, לא שם. אם היה כתוב רק בספר שמות הייתי יודע על איסור מקדשי, זה מה שהייתי יודע, בטח אם אתה רמב״ם שכך קרא את ספר שמות. אז לא ידעתי שזה אסור מחוץ למקדש. תלמוד לומר, איפה כתוב תלמוד לומר לא תאכלו כל נבלה? איפה? בספר דברים, ממש מה שעלה כאן בלימוד שלנו. תמוד לומר, לא תאכלו כל נבלה, ונאמר, לא דבשי גדי בחלב אמו, שזה להזכיר לכולם, זה באותו פסוק, כן? אז הם אומרים, מה נבלה בין בארץ, בין בחוץ לארץ, בין בפני הבית שלו, בפני הבית, בשר וחלב, ינועג, בין בארץ וחוץ, לפי הארץ שלו, בפני הבית. ומאוד פשוטו, האיסור של שמות ומקדשי, האיסור של דברים, הרחיב אותו מחוץ למקדש. כן, בבקשה, עידו.
אני חייג את זה לשמות לדברים, לא לשלושה דברים.
נכון.
שלושה,
בין החלב. אתה צודק. אתה צודק. אתה יכול לראות את זה גם מאוד יפה בבלבול פה בידי הנוסח, נכון? יש פה בלבול בידי הנוסח, האם הוא גם משתמש בשלוש, נכון? שגם תשים לב, זה כתוב כדבר אחר. זה כאילו, יש פה איזה דיון, שדרך אגב אני רוצה לשאול, אם מישהו ניסה למה זה סדר הזמנים של הדוברים, או למה הם בסדר? מי קודם שאלתם אם זה רבי יונתן, רבי יושיע? כי... זה לא מסודר לפי הסדר. רבי עקיבא מופיע אחרי... אחרי רבי שמעון בן יוחאי, משהו פה לא, אני לא לגמרי הצלחתי לפענח את זה. אבל הדבר האחר הזה כל כך חריג בכל הקטע הזה, כי הוא בלי שם, ולכן זה גם לא כל כך ברור שהוא מתעסק עם השלוש, לכן הוא זכה לחילופי נוסח. בסדר, אבל לא ברור שהוא עמד באמת על השאלה הזאת, מה שאני אעשה להגיד. אני לא לגמרי יודע. אבל בכל מקרה, יש פה הד מאוד חזק, שמקדש, לא מקדש, שמו, דברים, רק פה, עידו צודק, מומעם פה יותר נושא השלוש. כן, נרי, מה רצית להגיד?
אולי הרבה קבר ביוסק דבי בסוף, כי בסוף נכנסו
להם לשניים. זה נכון, רבי קיבר, הנושא של שמו דברים יעלה גם בהמשך המחילתה במחלוק רבי קיבר ורבי יוסי הגלילי על בשר, על בשר חיה. לא, לא על אוף, על חיה. אז נגיע, אז בואו נתקדם. רבי עקיבא אומר, בפני מה נאמר בשלושה מקומות, פרט לבהמה, פרט לחיה, פרט לעוף. קודם כל, דרך המדרש היא כמו רבי יונתן, נכון? פרט, רק שהטקסט לפנינו, אני מקווה שכל מי שלמד את זה, הבין שהוא לא, הוא לא הגיוני, אלא כן אוהד, אולי אתה רוצה להיות היחיד שיקיים אותו. כתוב, לא בהמה, לא חיה, לא עוף, אז מי נשאר? בדי. אולי? מה אתה אומר? אוהד, בשבילך. מה קורה במהדורה של הורוויץ? אז למטה בחילופי הנוסח, שורה 15, נכון? אז מה הוא כותב שם? בהמה? הוא מאיר שבילקוט, בתת, מה נוסף? טבעה. ובכל המקבילות, איפה הטבלה שלך יואל? בכל המקבילות, איך רבי עקיבא מופיע? בהמה? בהמה טמאה. בכל המקביל. אני אומר, אבל אם מישהו היה רוצה לקיים את הנוסח הזה, אז הנה מה שאוהד ביקש. האמת, זה גם הגיוני. שלוש פעמים התורה הייתה צריכה ליצור גדי כדי לא להיות דרשן. גדי. והתכוונתי לזה ברצינות. ואם אתה מנסה לדרוש, אז התכוונתי לזה נורא ברצינות, כן? אבל בכל המקבילות כתוב תמיה. אישית, אני מבין את הפיתוי לאוהד לומר את שיטתך. אבל לא יודע, נראה לי שזה צריך להיות תמיה גם פה, אבל אני אומר דוגרי, בידי הנוסח כולם זה חסר. כן.
גם לא יכול להיות רבי עקיבא, רבי ישמעאל אמר
שאפשר לומר את זה. זה נגד רבי עקיבא של המשנה. רבי עקיבא במשנה ברור שהוא עושה כל הבהמות הטהורות.
שתי דרשנות של רבי עקיבא, רבי ישמעאל.
למה? הוא דורש, לא בהמה, לא חייב, הוא דורש, הוא נורא רציני במדרשים שלו. כלומר, הוא סוף סוף מאמין למה שכתוב בתורה, כתוב בתורה, גדי, למה שכתוב בתורה. טוב, בכל אופן, אני רק אוסיף ששאול, זה בשבילך, האם רבי עקיבא באמת רק בהמה טמאה, אבל מאיפה הוא הרחיב בהמה תורה? זה אותו דבר כמו הדרשה של רבי יונתן, הוא צריך קודם, מה לעשות? קודם להרחיב, ואז המטרה היא לצמצם את ההרחבה. רבי יוסי הגלילי אומר, ובוא נקרא את זה היטב, נאמר לא תאכלו כל נבלה. כן, בבקשה.
אפשר להבין את רבי עקיבא בצורה יותר טובה. ברגע שאתה רואה את המשנה, רבי עקיבא אומר חיות נאמן מן התורה, ואז אולי גם פה משהו מנסה למעט, זה דווקא את הדין תורה.
מצוין, מצוין, אבל השאלה מה פירוש פרט לבהמה, זאת השאלה.
כן, אבל...
אז אני אומר, הנה אולי מה שאוהד חיפש.
נכון, שבדיוק האמירה הזאת, אבל חסר פה אולי במחילת את מדין תורה.
נכון, אתה צודק. רגע, בוא נראה גם את רבי יוסי הגלילי, אבל תראה, מחילתה הוא עולם של עמידה מול הפסוקים. אני לא נכנס עכשיו לשאלה האם כל דרשה היא דורייתא או אסמכתא, זה לא משנה. עומד מול הפסוקים.
על כמה מחילתה דרים משקפת באמת את דעת רבי עקיבא?
אני רק רוצה שנחדד את האמירה שלך. אתה מתחיל לחשוד שבתי המדרש, אבל תנסח את זה בצורה טובה. האם העריכה של המחילתא שרבי עקיבא מופיע במחילתא שהמעטפת שלה עוד ורבי ישמעאל, האם זה מקרין על עריכת הדברים? כן, אולי, לא יודע.
יש פער בין אשר רבי ישמעאל מבין דעת רבי עקיבא לבין מה שהוא כתוב אצל רשב"י.
נכון. אבל בוא נאמר ככה, בטקסט כתוב רק פרט, כתוב פרט לבהמה, בכל המקבילות כתוב פרט לבהמה טמאה, ובמשנה ברור שרבי עקיבא אוסר לא רק די אלא כל בהמה טהורה, ולכן די מסתבר שגם פה צריך בהמה טמאה, אבל זה לא כתוב. כן. עכשיו רבי יוסי הגלילי, ויש פה נמכך עכשיו סגירה של הפסיפס של שלושת השיטות במדרש ההלכה, של מה הרחבה של גדי. רבי עקיבא אומר הרחבה של גדי זה בהמה תורה, נכון? שמי עוד אמר ככה? רבי יושיה, נכון? רבי יושיה, כן, רבי יושיה אמר את זה, שהוא מעט בהמה טמאה. לא, אבל החיה אני לא יודע, אז בוא, אני לא יודע. ורבי עקיבא אומר רק בהמה. לפני כן אבא רבי יונתן אמר גם בהמה, גם חיה וגם עוף. ועכשיו בא רבי יוסי הגלילי עם שיטת ביניים, אבל השיטת ביניים שלו היא מרתקת מבחינת הרציונל שלה. כי תראו מה הוא אומר. רבי יוסי הגלילי אומר, נאמר לא תאכלו כל נבלה, ונאמר לא תבשק די בחלב אמו. עוד פעם, לאיפה הוא הולך? לפסוק בדברים. עת שהוא אסור משום נבלה, יכול יהיה אסור לבשל בחלב. עוף שהוא אסור משום נבלה, יכול יהיה אסור לבשל בחלב. תלמוד לומר, בחלב אמו יצא עוף שאין לו חלב. הם יצאת בהמה טמאה, אחת בשחיטתה, אחת במיטתה. כי שחיטה לא תופס. לגבי המילים אחרות היא לא מיועדת לאכילה, מה שדיברנו קודם.
מה זה אחת בשחילתה ואחת במיטתה?
אין הבדל בין בהמה טמאה שנשחטה או שמתה מאליה שהיא נבלה. כלומר איסור נבלה לא תופס על בהמה טמאה, לכן אין לו איסור בשר וחלב. שזה בול כל מה שדיברנו קודם, כי כל העולם של איסור בשר וחלב הוא לבשר שאתה כן אוכל. לא על הבשר, בהמה טמאה לא צריכה את איסור בשר וחלב, פשוט לא אוכלים אותה. נקודה, דווקא מי שאוכלים אותה צריך בשר וחלב. בסדר?
עדיין יש
אכזריות
בזה שאתה
מבשל
בהמה
טמאה
עם
החלב
שלו,
ואם אתה מאכזריות, אז
מהתורה.
כן, אבל הוא כבר קיבל את העולם שהתורה הוציא אותו מהמשחק. כאילו, כל העולם, אני רוצה גם לחזור לקו שאני מנסה להוליך אותו פה, שהתורה מתנסחת בלשון של איסור בישול, כי היא באמת לא עושה את האכילה של בשר וחלב, והיא מלמדת אותנו איך לאכול בשר, איך לבשל אותו. זה מה שהיא מלמדת. הנגזרת הוא, אם לא מבשלים בשר וחלב, הוא בעצם לא אמור לעלות על הצלחת שלך, לכן גם לא תאכל אותו. אבל ביסודו של דבר, למה הוא איסור בישול? כי הוא מניח שאתה אכן הולך לבשל את הבשר הזה, הוא מלמד אותך איך לבשל. בסדר? זה הלכות על הבישול. הוא איסור יוצא דופן, כי הוא לא אוסר את הבשר וחלב באכילה, זה לא לשון האיסור. חלק, אם נחזור עכשיו, אם נתבונן קצת בדבר רבי יוסי הגלילי, יש צליל ברור שמאיפה הוא למד שגם חיה, מאיפה הוא למד את זה? מספר דברים. וכאן פיתה אותי מאוד, אני מודה שזה לא כתוב במפורש בדבר רבי עקיבא, אבל מה אני אעשה? שהפיתוי חזק, שאולי יסוד מחלוקת רבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי, הוא חוזר גם כן למתח שבין שמות ודברים. למה? כי מה ההבדלים, שההבדל הבולט בתורה בין בהמה וחיה? שבהמות מקריבים אותם על גבי המזבח, וחיות לעומת זאת לא מקריבים אותם לגבי המזבח. כן, לא מקריבים אותם. ואולי בהזדמנות אולי נסביר, נציע הסבר למה, אבל כרגע בואו, מה הגדרה? אז אתמול באה אליי איזושהי חברותה, אני לא זוכר מי, שהזדהו. בסדר, אז מה עשינו? פתחנו אנציקלופדיה תלמודית, נכון? ומה מצאנו שם? שההגדרה הדומיננטית היא, נו, אוהד, אתה רוצה שתף? לא, אני גם בא לחברות, פתחנו את הקבלת העמודית. אז הדעה הדומיננטית היא שבהמות הן מבויתות, ואילו החיות הן חיות בר. כן, כבר לא נתאפק, אם כבר משכת אותי בלשון, על המזבח אתה מקריב דברים מהמרחב האנושי. אתה לא מביא, לא יוצא החוצה צד איזה צבי, אתה נותן משהו משלך, כאילו הבהמות אלה שבאו תחת שלטון האדם. יש שם דעה אחת שההבדל ביניהם הוא שהבהמות אוכלות בעיקר עשב, ואילו החיות אוכלות בשר. זה לא מתלבש כל כך טוב. כאילו פרה אוכלת עשב, נכון? גדי, כבש, אוכל עשב. הנפקמינה הייתה מישהו נורא רצדת עם הכלב שלו, בהמה הוא חיה. הנפקמינה חשובה, כן. אבל בגדול אני יכול גם לומר שפעם שמעתי שיום הרב אלחנן סמט שרצה לטעון שהקו שעובר בין הבהמות הטהורות והטמאות זה גם אותו עניין, אוכלות בשר, לא אוכלות בשר או לא אוכלות בשר. הוא כאילו טען שהתורה מגנה בעלי חיים שאוכלים בשר. עכשיו, אני לא, זה לא מסתדר אחד עם השני, שתי התורות. אז בוא נשים את זה הצידה. אבל בגדול, אם אני שואל את עצמי, המחלוקת של התנאים, האם להרחיב, דיברנו קודם השאלה איך לאפיין את קלמן, או איך לאפיין את הגדי, כן, למה לקחת. בעצם מה המחלוקת? האם גדי מייצג את הבהמות, או את היונקים, או את, או את, או את, את הבשר הנאכל? נכון, זה המחלוקת. נתבל התנאים. אבל מה עומד מאחורי הבחירה שלך לעשות הרחבה רק לבהמות, או גם לחיות? עכשיו, היות ורבי יוסי הגלילי אומר שדברים שכנע אותו שזה גם חיות, כלומר, השפה של ספר דברים וחיות, אני אומר, מפתה להציע שאולי השפה של שמות, שהיא שפה מקדשית, פולחנית, אז היא באמת רק בהמות, כי הבהמות מוקבות על המזבח. לכן, בספר שמות, תגיע ללא תמשה גדי. בעצם מחלוקת רבי עקיבא, רבי יוסי הגלילי, את הדומיננטיות של מי לבקר, האם לקבל את הדומיננטיות של שמות, ולהגיד, הוא קבע את גבולות הגזרה, שמי יהיה גדי, או אם אני אומר, אני נותן לספר דברים לתת את ההגדרה שלו מחוץ להקשר המקדשי. כן, ודביר.
רבי יוסי הגלילי מתייחס רק לדברים, לא מתייחס לשמות. הוא דורש רק מדברים, גם לא
לבית חושב לפתיחה. נכון, הוא בעצם אומר ככה, הדברים כבר הרחיב את זה לכל דבר שנאכל. כל מי ששחיטה תופס עליו, ולכן אני...
הוא לא מתייחס לך לביקור לבית.
נכון, וגם רבי עקיבא לא מתייחס, אני אומר את זה בכנות, גם רבי עקיבא לא אומר מילה אחת לספר שמות.
למה, הוא שלוש פעמים, שלושה מקומות.
בסדר, הוא לא אומר, היות וזה כתוב, בקשר, מקדשי, הוא לא אומר את זה, זה אני אמרתי.
אבל זה מתחיל כאילו חדר. משקפת לבהמות.
סליחה? אם זה היה כתוב
כן, בקשר לחייו, אבל המחלוקת שלהם מגיעה גם לבהמות.
אבל לפי רבי עקיבא זה תולי בתמאה, אבל לפי רבי עקיבא אמרנו הוא עושה את כל הבהמות. רבי יוסי הגלילי עושה גם את כל הינוקים, גם את החיות.
אם אתה מבשל בהמה טהורה בחלב של בהמה טמאה, לפי רבי עקיבא זה יהיה מותר, לפי רבי יוסי זה יהיה אסור.
למה, למה? הטמאה כולם מוצאים. את הטמאה כולם מוצאים.
אבל בבשר בהמה טהורה יש נבלה.
ולכן מה? אני לא הבנתי. בשר בהמה טהורה במה?
בשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה.
אני לא יודע מה רבי עקיבא חושב על זה, אבל אם רבי עקיבא מפרט לבהמה טמאה, אז למה שלא יוציא גם את החלב שלו? אני לא רואה סיבה לחשוב של רבי עקיבא חלב בהמה טמאה חייבים. זה מהסיבות שנאמרו קודם. גם החלב וגם הבשר צריכים להיות במוצרים שאתה קונה בסופר. הם צריכים להיות חלק מהמוצרים שאתה צורך אותם. ואז התורה אומרת, ולא ביחד. הרי בינינו, אני לא ארחיב בזה יותר מדי, מה שהופך מטבח יהודי היום למטבח, הדבר הכי בולט זה בשר וחלב. המוצרים בלי ההכשר, נקרא להם. אתה פשוט לא מכניס אותם הביתה. אתה לא קונה בשר לא כשר, וזהו. אבל מה הכנסת הביתה, וזה מכונן את כל התודעה שלך. בצלחות, מה שמים על השולחן, עם מה מבשלים, אחרי זה אלה ששומרים שש שעות, מתי מותר את הקפה, מתי מותר את זה, כן? הדבר זה בשר וחלב. בשר וחלב זה הלכות על האכילות שאתה כן אוכל, לא על הדברים שאתה לא אוכל. באמת, מה, מחוץ לסיפור הזה. זה התפקיד של בשר וחלב.
רק בהערה וסוגריים, הוא לא צודק. לימים יש חלב.
סליחה?
בגרון.
טוב. בסדר. אנחנו נתקדם. אפשר לסכם את המדרשים של השלוש. קודם כל, השפה היא שלוש. אבל כן ראינו פעמיים במחילתא נגיעות בשמות דברים. פעם אחת על בפני הבית, שלא בפני הבית. פעם שנייה חיה בהמה. לא לגמרי, נכון? קצת עם עזרה שלנו. אז יש פה שמות דברים. נכון? ראינו פה שלושה כיוונים. כיוון אחד שאומר, התורה שלוש פעמים אומרת אותו דבר, שלוש בריתות. כיוון שני, הרחבנו והתורה, והחזרה מצמצמת. כיוון שלישי שאומר שהחזרה דווקא נועדה להרחיב. בסדר? בואו נעבור לשאלה הבאה. השאלה הבאה היא, לא תבשה גדי בחלב אמו, אין לי אלא שהוא אסור בבישול. מניין שהוא אסור באכילה? קודם כל, ברור לכולם שהוא אסור באכילה, רק השאלה היא, מניין? וכאן הולכים למרחב של קל וחומר כדי ללמוד את הדבר. בואו נראה את הדברים. אמרת קל וחומר, ומה עם הפסח שאין בו בל תבשל, יש בו בל תאכל? בשר בחלב שיש בו בל תבשל, דינו שיהיה בו בל תאכל. לא אם אמרת בפסח שאיסורו בכל דבר, לפיכך הוא אסור באכילה, אתה אומר בבשר בחלב שאין איסורו בכל דבר, לא אסור באכילה. למה הלכו לפסח? בוא נראה איך הראש של הדרשן עובד. זה, 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 זה יפה ופשוט. למה הוא הלך לפסח מכל הדברים שבתורה? אבל איזה איסור יש בפסח? הכי קרוב לבשר וחלב. אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים. אמנם, וזה הדרשן אומר, התורה לא אסרה שמה את הבישול, אלא היא אסרה את, את האכילה של בשר שבושל במים. אבל שמה מכל המקומות בתורה אני הכי מוצא בשר שהתורה התייחסה לבישולו. ולכן היות והוא גם אסור באכילה, וזה הדרשן דוחה. איך הוא דוחה את זה? כי שמה אסור במים. ואילו פה מה, מה, מה נאסר? לא בכל דבר, אלא דווקא בחלב אמו. או בלשון אחרת, אין קשר בין הדברים. כלומר, בקורבן פסח זה שהתורה רוצה דווקא, כבוד יום העצמאות, המתרגש, התורה רוצה דווקא צלי. זה עניין של צלי מול בישול. בבשר וחלב זה לא עניין של שיטות בישול. אני לא שייכים אחד לשני. אבל ההליכה לפסח הייתה בראש הראשונה, חיפשו איזשהו בן דוד לאיסור הבודד הזה. זה הבן דוד הכי קרוב, מה גילו? שהם לא כל כך קרובים. או בלשון של רבנים, הם קשרים לעדות אחד על השני. בסדר? לא. ואז רבי עקיבא ממשיך ואומר, מה? אינו צריך. אם גיד אנשי שאין בו בל תבשל, יש בו בל תאכל, בשר בחלב, שיש פה בל תבשל, אם שבו בל תאכל, מה מתחילים לעבור פה? רשימה של איסורים שהתורה אסרה לאכול אותם, ולא אסרה מה? לבשל אותם, ואם אותם אסור לאכול, אז מי שאסור לבשל הוא כנראה יותר חמור, ברור שאסור לאכול. כן? שמי עם, מי עם הרשימה הזאת שהמדרש הלך? אז מספר אחד זה גיד. גיד אנשי. מספר שתיים, מצוין. מספר שתיים זה נבלה, נכון? מספר שלוש זה... מי היה מספר שלוש? דם. סליחה, אני דלקתי על... תמיד אמר לא תאכלנו, לא תאכלנו, סליחה, זה איפה? זה בדם. כבר הלכו, בואו נראה לרגע את ה...
ממש קריאה של ספר דברים. ממש קריאה של ספר דברים.
הלכו לגיד אנשה, גיד אנשה הוא לא בספר דברים, גם המדרש אומר, הוא לפני מתן תורה.
בהקשר של איסורי אכילה.
מצוין, הלכו לנבלה, דם נמצא פה ברקע, נכון? ומי עוד הביאו? אני...
דם וחלב זה ביחד?
דם וחלב, מצוין, זה חלב ודם. עכשיו כאן אליה עולה השאלה, למה מכל איסורים שבתורה המדרש הלך לאלה? אני רוצה להזכיר, קודם דביר כבר לקח אותנו למסכת חולין. שמסכת חולין יש בה בכל הפרקים כמעט חוץ משלנו, כן? בין בארץ ובין בחוץ לארץ. אבל מה יש שם? יש שם פרק שעוסק בגיל הנשה, יש שם פרק שעוסק ו...
בסוף יש תושית הגז
ויש. מצוין, כלומר גם מסכת חולין שמה את כל אלו יחד עם בשר וחלב. נגיע למשנה, נדבר על זה יותר, ובגדול יש להם חלם שותף פשוט, ואנחנו כל הזמן נצועק את זה פה לפניכם. למה לא הלכו לאיסורים אחרים שהתורה אמרה אל תאכל חזיר? אז קל בחומר. מה המשותף לכל אלו? זה פשוט וקל. שכל אלה שייכים לבהמות הטהורות, בדיוק. בשר וחלב, אתה רוצה ללמוד את הלכותיו כלשון הרמב"ן, אל תלך לתועבות. תעשה לי קל וחומר, התורה בתועבה אמרה לא לאכול, אולי תועבות לא אוכלים, ודברים שהם לא תועבות כן אוכלים, מה אתה יודע? יש פה חשיבה מדוקדקת בבחירת הדוגמאות, שהמחנה המשותף הוא, שהם כולם מתוך הבהמה התורה, ההלכות שהתורה הטילה על אכילתה, לא אוכלים את גיד אנשים מבהמה התורה, צריכים לשחוט אותה בצורה מסוימת, זה הבן זוג שלו בתורה, חלב ודם זה אותו דבר, זה חלקים של בהמה התורה, שהתורה... כשאתה אוכל את הבהמה, את החלקים האלה אתה לא אוכל. עכשיו באה התורה ואסרה בישול של בשר וחלב, כלומר מדובר על בהמה שאתה אוכל אותה, אתה מכין אותה, אז פה הם באים והם אומרים, הדרשנים, אני אלמד את הסט הזה של ההלכות שלו מהם. זאת הסיבה שהם נבחרו, זאת הסיבה שמסכת חולין תדון בכולם ביחד, חולין עוסק במה שאתה אוכל, לא במה שאתה לא אוכל. מסכת חולין במשניות לא מתעסקת בבהמות הטמאות. במה שאתה כן אוכל. כן, בבקשה.
יש שם גם כן, מה שמעניין זה שמפרידים את זה בשילוח הקן וראשית הקן, וכן קושים את זה ביחד עם אותו בית בנו, ביחד עם גיד הנשה. יש שם איזושהי אמירה גם בסידור דווקא, אם הקושים את זה ואם לא.
בוא נחכה למשניות, בסדר?
מה שכן אפשר אולי לראות, גם במשך השביל מקיליים, מה שדיברנו אתמול, בשלשום, אתמול, אני חושב שלמשל גיד הנשה זה חלק זה ציווי שרק לישראל. בגלל יעקב, ברק וכולי, כי בדואר עוד משהו של ישראל, להבדיל בין ישראל למבנה, ולה, בגלל שזה משוקס, לא משוקס, תמה, מה שדיברנו על נימוסים, אכילה, לחכות, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, אולי יש פה גם כל אחד בניסיון.
כן, אבל אתה, אני רוצה ברשותך לדחות את כליים, אני רק אעיר, אתה זוכר משהו מהלימוד של בני נוח לפני חנוכה? אז הייתה שם דעה שמה אחד מהמצוות של בני נוח נאסרו בהם? כליים, נכון? כליים, זוכר? אז לכן אני לא בטוח שמה שאתה אומר נכון, אבל גם הייתי מציע משהו אחר, אבל עוד לפני כן, בסופו של דבר, מה המדרש פה אומר? שגם לומדים, שלומדים, שאולי לא הייתי לומד את זה, כי כל הדברים האלה יש להם תכונות שאין לה... הם אסורים בקראת, אז לכן, אולי לכן הם נאסרו באכילה. אני אומר את זה בצורה אחרת. אלה מוקרבים על המזבח, ולכן אולי מכאן החומרה, גיד הנשה הוא עוד לפני מתן תורה, זה איסור קמאי, והוא איסור באוטציה אחרת. וזה דבר, אז מה אומרים? לומדים את זה מפסוקים, מהחזרה המרובה של התורה באיסור איסור דם. תמוד לומר, לא תוכלנו, לא תוכלנו.
איסור אכילת בשר תאווה זה מופיע דווקא.
אבל מה התורה אוסרת שם? בשר תאווה. בדיוק, ובסופו של דבר באים ואומרים, שים מציל את כל הקל וחומרים, תלמד אותו, המחלוקת היא רק...
יש עם קל וחומר?
קל וחומר נדחה, קל וחומר נדחה, ולכן לומדים אותו איך? לומדים אותו, השאלה היא פשוט מאיזה פסוק, אבל תראו מה נאמר פה. אך כאשר יאכל את הצבי ואת האייל כן תאכלנו, התמה והטהור יחדיו יאכלנו. רק חזק לבלתי יכול אדם, כי אדם הוא הנפש, לא תאכל הנפש עם הבשר. לא תאכלנו, על הארץ תשפכנו כמים. לא תאכלנו, למה? לא תאכלנו, לא תאכלנו. כאן השאלה היא רק איזה מהם נדרוש בדיוק. אבל מוסכם עליהם שבסופו של דבר האיסור לאכול בשר וחלב, ומה מהפסוק של דם. כאן השאלה היא... מה המכנה המשותף, או איך איסור הזרות חוזרות ונשנות לתורה בדם, מוליכות אותנו לחלב. אז פה דיברנו קודם על תכונה אחת, מהי התכונה הזאת? שהתורה מתירה לאכול, היא בתוך זה, היא מתירה מגבלה. היא אוסרת את הדם, חלב. ובכל זאת, איך איסור דם מוליך לאיסור חלב? אתה יכול להסביר את זה? קודם כל ביולוגיה נכון אצל נקבות
שהאדם נפח לחלב
אדם שאנחנו מכירים אותו כמופרש מדי חודש במחזור החודשי הוא אותו כוח שהחלב של המינקת נוצר ממנו
זה נכון בערבון מוגבל זה מה שהביולוגיה נקדה פעם חשבו הרי שזה אחד מהאמצעים שגורם למניעת הריון שנשים מניקות וזה הוכח כלא נכון
בוא נגיד ככה, זה הוכח כבעל אחוזי יעילות לא מאוד גבוהים, ולא שזה לא נכון. זה עדיין האמצעי מניע הכי חזק ברחוב החרדי, שתדע. טוב, שמעת אחרת, זה לא. נלך לרב שמואל, הוא בטוח יודע.
אתה יודע, הרב
בוצלי. אוקיי, אתה יודע יותר טוב ממני. בסדר, אני לא עברתי השתלמויות אצלו. זה לגמרי לא נכון, כך הוא לימד אתכם. הקשר הזה בין החלב והדם, תדעו, היה מוכר כבר כבר לקדמונים. יש גמרא במסכת נידה שמביאה בזה מחלוקת. האם יש קשר בין החלב והדם? ואני רק אגיד שעזבו ביולוגיה. אחת הקשר בין החלב והדם הם שניהם מקורות של, דברנו זה אתמול הרבה. הדם הוא הנפש, ומה החלב נותן? את החיים לבלד. כלומר, עזבו את הביולוגיה, הם יוצרים אותם הורמונים. אני לא... אחרי זה אתה תביא לנו את התזכיר מהרב בורנשטיין. אבל כביכול, התורה היא אומרת שאתה אוכל בשר, איזה חלק של הבשר לא תאכל? את הנפש שיש שם. עכשיו, החלב מוצג פה כמעין הנפש, הוא לא הנפש של האמא, הוא הנפש של... הוא מי שנותן את החיים לעובר, לגדי. אתה לא תבשל בשר עם הצד של החיות שיש בבעלי החיים. כן, בבקשה.
למה אתה חושב שלקחו דווקא את הפסוקים מדברים ולא את הפסוקים מויקרא לצורך העניין?
מה אתה אומר?
אני חשבתי שהקשר, הרי קודם כל לא הבנתי איך הוא עושה את זה בלי קל וחומר. פשוט ככה, הוא מחליט שהוא רוצה ללמוד מדם. אז עכשיו לפי הקשר שאתה מציע, אני יותר מבין את זה. אבל אני חשבתי שהקשר הוא פרשי הדברים. כל מה שאנחנו חוזרים עליו כל הזמן. התורה מחנכת, אני מה בספר ויקרא, זה אל תאכל את הדם. ואם תאכל אתה תענש. פה האכילה היא רק יזהר לבלתי יכול את הדם. אולי זה באותו הקשר. כלומר, כמו שאנחנו לומדים כאן, שהאיסור הוא לא איסור מהותי, אלא איסור איך לעשות את זה. תעשה, רק תעשה את זה בצורה הנכונה. אני חושב שזה ההקשר.
זה יכול להיות, יכול להיות גם שלא היה איתורים בפייקה. תראה, תמה, יותר מתבקש כשאתה עוסק בבשר וחלב, שופה בדברים י' ד' בסוף פרשה מחות אסורות, ללכת לפסוקים שקרובים אליו שעוסקים באכילת בשר. ודאי אם מזדהים עם הקו שנריה אלה אתמול, שהנושא הגדול פה הוא לא בשר וחלב, הנושא הגדול לפי נריה אמר אכילת בשר, זה הנושא, כן? לא מתבקש, כי בויקרא זה בהקשרים יותר מקדשיים ואחרים. אני חושב שזה מסתבר. בכל אופן, בואו נתקדם, כן? מה אומר איסי בן גור אריה? זה שם יפה, נכון?
הרב, זה לא כינוי?
אני לא יודע.
בדרך כלל זה איסי בן יהודה, וגם מופיע בגרסה אחרת איסי בן יהודה.
נכון. לא יודע, כך כתוב בכתבי. אבל זה נראה ככה, כי יהודה גור אריה. כן. זה מסתבר. אתם יודעים שביידיש זה מאוד חזק, הסיפור הזה. לנציב מוולוז'י, איך קראו?
נפתלי צבי יהודה.
נפתלי צבי, למה נפתלי צבי? למה איפה בא הצירוף הזה? נפתלי היה לה שלוחה, רק שהוא זכר, הוא לא נקבה, אז קוראים לו צבי, נכון?
בנימין זאב.
בנימין זאב, החוזה המדינה שלנו, כן? עוד אתם מכירים עוד? אריה לייב. אריה יהודה, נכון? יהודה לייב, מה זה יהודה לייב? לייב זה אריה. בסדר? פעם שמעתי ברדיו את אלחנן, את אבשלום קור, סליחה, מנסה להסביר מאיפה דוב הפך להיות שם של יהודים. אני אוהב את השם דוב, יש לי בן שקוראים לו דוב. אז הוא אמר שזה בא מהמקום הזה שהישכר היה צריך להיות ישכר
חמור.
חמור, אמרו, עדיף להגיד ישכר דוב. הוא טוען שהתיעוד הראשון של דוב כשם זה מישכר דוב. שזה איזה אדמור זה היום? מי קוראים לו ישכר דוב? אדמור מבלז, נכון? אוקיי, אז בואו. אז איסי בן גור אריה, בסדר? נאמר כאן קדושה, אני אמר להלן קדושה, מה להלן אסור באכילה, אף כאן תהיה אסור באכילה. אז זה הייתי אומר בלשון של מה, הרמב"ן? קודם היה ברור שאיסורי תועבה אי אפשר ללמוד מהם שיש איסור אכילה על איסורי קדושה, אבל עולם הקדושה גם גורר בעקבותיו איסורי אכילה. בסדר? עכשיו אנחנו עוברים מהאיסור אכילה. כלומר, הנושא הראשון היה למה שלוש פעמים. הנושא השני הוא הרחבה לאכילה. הנושא השלישי הוא הרחבה לאיסור הנאה. כן? ומה עושים כאן? בוא נראה את הדוגמאות שמביאים. כמו שעשינו קודם באיסור, מה הדוגמאות? מתחילים באורלה. ומה אם אורלה שלא נבדה בעבירה אסורה בהניה, בשר וחלב שנבדה בעבירה דינו שיהיה אסור בהניה? ואם אמרת באורלה שלא היה לשת היתר לפיכך אסורה בהניה, תאמר בבשר וחלב שלא לשת היתר לפיכך לא יהיה אסור בהניה. וחמץ בפסח יוכיח שהייתה לו שת היתר ואסור בהניה, הוא יוכיח על בשר וחלב אף על פי שהייתה לו שת היתר יסור, לא אמרת בחמץ בפסח. אז התחילו עם אורלה, עברו לחמץ בפסח, ואז מסיימים במה דביר, עכשיו זה לכבודך, במה סיימו, והוא גמר את הסיפור. מי גמרו? כלי הקרן. עכשיו אני שואל אתכם, למה בחרו את שלושת הדוגמאות האלה מכולם, ומה המחנה המשותף, או אולי יש פה...
השתיים ראשים זה איסור שם,
זה תסביר.
כלומר, יש להם רוב הזמנים מותרים, למעט. זמנים מסוימים ומסורים.
למה לא תגיד על שלושתם? למה רק על שניים? אם כבר זה מה שאתה אומר, תגיד על שלושתם. תגיד על שלושתם. מה זה חמץ בפסח?
שת היתר.
בדיוק. אורלה זה לא פרי שהוא טרף. זה לא תועבה, אלא מה? הפרי בשלב מסוים, שלוש שנים לא אוכלים אותו. אבל אחרי זה הפירות של אותו עץ, אתה אוכל, אי אפשר להגיד שזה תועבה. החמץ בפסח, כל השנה מותר לאכול חמץ, אפילו מומלץ לאכול חמץ, יותר טעים. בפסח לא אוכלים אותו לשבוע. כלי הכרם...
זה סיפור תפה שונה, זה לא שיש לו
זמנים, זה שני דברים מותרים. מצוין, אבל הוא הכי דומה לבשר... למה הצליחו ללמוד מכלי הכרם יותר מכל האחרים? כי הוא הכי דומה לו, למה? זה שני דברים המותרים שמייצגים שני בתי גידול, או את שני, הייתי אומר, מקורות האכילה האנושית. נחזור לבראשית א', בראשית א', התורה מתארת, יש עץ פרי ויש את העשב זורע זרע. הקדוש ברוך הוא בסוף בראשית א' אומר לאדם, אני נתתי לכם את כל עץ ואת העשב. כלומר, ואיסור כליים אומר, אסור מה לעשות לערבב ביניהם. צריך להשאיר אותם בהבחנה כפי שהתורה הבחינה ביניהם. בדומה גם בשר וחלב, מה בשר וחלב אומר? זה שני דברים המותרים שהתורה אוסרת לחבר אותם יחד. הייתי אומר ככה, הזריעה של כלי הכרם הוא דומה לבישול של בשר וחלב. אנחנו כזה מדברים על, 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 על בשר וחלב, על, על למה בישול, ופה כבר הרבה, הרבה דברים. הייתי אומר ככה, אולי צריך להדגיש עוד נקודה, שאני חושב שהייתה ברקע כל הזמן. הבשר מותר ואכילה, החלב גם מותר ואכילה. אז איך אתה לוקח שני דברים מותרים ואוסר אותם? כאילו איפה תהליך ההרכבה או ההחלאה? אז בכלי הכלב אני עושה את זה על ידי הזריעה. שבתוך האדמה הזרע הוא מופרה והוא מתפתח. אז הנה, שני הזרים האלה נקלטו יחד. פה אתה לוקח, הבישול כאילו הוא התהליך שמחבר אותם יחד. זה הדמיון לכלי הכרם. אני לא נתתי לכם לראות בגלל שראיתי את העומס למדרשים, אבל אני רוצה שנראה בהמשך גמרא במסכת פסחים חבדל אדמות ב', שם היא מייחדת את איסור כלי הכרם ובשר בחלה בכל איסורי אכילה, והדבר שהיא מדגישה שלא נאמר בהם איסור אכילה, למרות שהם אסורים באכילה. ועוד פעם רואים שם, דיברנו מי הבן זוג של בשר וחלב. אז התחלנו בכך שבשר וחלב בתורה זה ביקורים, נבלה. אחרי זה עברנו לראשונים שאומרים מי הבן זוג שלו, אותו ובנו ושילוח הכן. ועכשיו יש לנו בן זוג חדש שנקרא כלי הכרם. התכונה שדומה לכלי הכרם היא כאמור זה ההלכות על הדברים המותרים, לא על הדברים האסורים. זה התורה. עכשיו כאן הייתי מוסיף עוד דבר, והוא בולט בהמשך אולי המחילתא, שבואו נגיד למה אני מפרי, פרי, פרי, השפה הזאת של הפרי שהמחילתא משתמש בו, זה כלי הכרם. יש שם פירות, התעסקות בשאלה של איך אתה מרבה את הפירות. כשלמדנו בראשית א' בחבורה עסקנו בזה שהתורה, הקדוש ברוך הוא בורא עולם, והתורה חלק מהבריאה כוללת את מנגנון הרביעה, פרורבו והעצים שיש להם פירות, כי התורה מתארת גם איך זה ימשיך להתקיים. פה יש הלכות שמתייחסות להמשך הקיום, ויש פה איזשהו פרי. עכשיו החלב הוא סוג של פרי, הגדי הוא סוג של פרי, כי הוא נולד מאימא, כלי הכרם סוג של פירות. בעצם מה שעולה מכאן הוא דבר מאוד מאלף, וגם סביב פסח מדברים על זה, שדווקא ההלכות שמוטלות על הדברים שביסודם הם דברים מותרים, ושהתורה נותנת לנו הלכות איך לצרוך אותם, דווקא בהם התורה החמירה יותר. הם אסורים בהנאה, הם לא רק אסורים באכילה. כאילו החזיר לא מותר בהנאה, הוא תועבה, אתה לא אוכל אותו, אבל דווקא אלו שהם חלק מהמרחב, הייתי אומר ככה, התועבה הוציא אותו מהמרחב שלך. כאן הדברים האלה הם חלק מהמרחב שלך, העץ הזה בגינה שלך, והוא בבית שלך כל השנה, וזה הדברים המותרים. בהם רואים מגמת החברה של התורה, שכאן הסיפור הוא האיסור ענה. בסדר? מה זה? עוד פעם, לא הבנתי. זה אחד מההסברים שנותנים. כאילו הרן בתחילה פסחים אומר, ביחד הסכנה שתאכל את זה יותר גדולה. כן? לא בטוח שחייבים לדבר את זה דווקא כסייג, אבל בגדול זה נכון.
מה
הסייג? הוא חושב לבעל יראה בעל ימצא, אז זה דביר חושב. גם זה איסור ייחודי. אין דבר כזה בעל יראה בעל ימצא מאכלות אסורות. יש מסל חלב
שאסור לעלות אותו לשולחן
וכו' וכו'. בואו נאמר את זה קצת אחרת. כשנגיע למשניות אנחנו נגלה הרחקות גם מדרבנן. ואני חושב ששאלה שכדאי שנסה לברר אותה לעצמנו, מאיפה זה מגיע? למה בתחום הזה הם גוזרים כל כך? כאילו, מה, באמת זה בתחום יותר בעייתי? יש פה איזושהי תכונה מסוימת בתחום הזה שאפשר בעקבותיו להסביר למה יש פה כך הרבה גזרות? עכשיו, יהיה כדאי מאוד לברר את זה, כי הגזרות האלה הם לקחו איסור יותר מצומצם ומאוד... הקפה הבעייתי, בסדר, של ארבע, זה בגלל הדרבנה, לא בגלל דומה הייתה. בסדר? כן. כן, יונתן.
כלי הכרם, בשונה מכלאיים, כלי זרעים, זה אסורים גם בהנאה.
נכון.
מה שבכלאיים רגילים, כלי זרעים אפשר לזה. עכשיו, כאילו מה שזה, כלי זרעים, כלי הכרם זה כאילו שני דברים שונים. יש חיטה ויש גפן, שני דברים שונים. עכשיו, בסוף וחלב, בסוף הם באים עוד, כאילו...
באים אותו מקור.
באים אותו מקור.
נכון.
החיטה והגפן לא באים. כאילו, זה לא זה, זה...
אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק, ואני יכול להגיד לך שזה מאוד מאוד בולט בחטיבה הבאה, שאני מדלג קצת, בסדר, לחטיבה של עוד ושגדי בחלב אמו. תן לי אלה חלב אם, חלב אחותו מניין. בבקשה, אמיתי, כן.
יש לי שאלה,
שספר החינוך גם משווה בין כליים לאסור בשר וחלב, אומר שהסיבה שזה אסור זה שאתה מערבב בין דברים ואתה יוצר משהו חדש שהוא מזיק. הוא אומר שזה כמו מחשפה שמערבבת בין שני דברים ויוצרת איזה משהו שמורם נזק לעולם.
מצוין, אז זה עולה מאוד חזק, תודה, אני לא עיינתי בחינוך, ממש תודה, זה עולה מאוד חזק בחטיבה הבאה.
זה משהו שאין לי כלי הכרם.
אתה צודק, כלומר פה בעצם...
כלי הכרם לא נוצר משהו חדש.
למה? בכלי הכרם...
אז זה תלוי... חיטה וכרם.
כן, אבל אתה מכיר את הממרה של רבי יושיה, שמדורייתא אסור רק אם הוא שם חרצן של גפן וחיטה סב מדורייתא, אם הוא שם אותם בזריעה אחת. כלומר, הכלי הכרם מדרבנן זה האיסור בתוך כרם נטוע לזרוע חיטה. אבל לפי דעת רבי יושיה, זה גמרא בקידושין דף למתת, האיסור מדורייתא הוא יחד, ואז כאילו יוצר משהו חדש. אבל אתה צודק שצריך לבדוק את זה. אוקיי, הצלילים האלה עולים מאוד מאוד חזק גם בחטיבה הבאה. לא תבשל גדי בחלב אמו, אין ילך חלב אם, חלב אחתו מניין. פה אנחנו בעצם עברנו לחטיבה שמרחיבה את מעגל החלב, או הפכנו את הגדי לאו בהמה תורה, או גם חיות, או גם עופות. עברנו מאיסור בישול, הגענו עד איסור ענאה. נכון? עד איסור ענאה. עכשיו אנחנו את החלב מרחיבים. את החלב מרחיבים מחלב אמו, בואו נראה למה. אז קודם כל מתחילים בחלב אחותו, ותראו את השפה, השפה פה מדהימה. מניין אמרת קל וחומר, מה עם אמו... שנכנסת אמו לדיר, אני קורא לפי הנוסח בכתב יד אוקספורד, להתאסר אסור להתבשל בחלבה אחותה שאינה נכנסת אמו לדיר להתאסר, דינו שיהיה אסור להתבשל בחלבה. מה זה הסיפור הזה שנכנס אמו לדיר להתאסר? אברה, מה אתה אומר?
אנחנו עוד לא מכירים את ה... למה האם שנכנסת
אותו
להתעצר,
ולמה
זה יותר חמור אם
נכנסת אותו להתעצר? כן, אז קודם כל הגרסה פה פשוט לא נכונה, צריך להפוך אותה, וזה ברור שהגרסה צריכה להיות כפי שמופיע בכתב יד מינכן, ותיקן ובקטע גניזה, הפוך, אמו אינה נכנסת אמו לדיר ואחותו נכנסת. אני רוצה להסביר את העניין, הכניסה לדיר להתעצר מעשר בהמה הוא שנתונים. הבהמות, זה כל הראש השנה למעשר בהמה, הבהמות משנה אחת נכנסות לדיר להתעשר. שבעצם מה שאני אמר פה הוא דבר מאוד פשוט. האמא אף פעם לא יכולה להיות באותו שנתון כמו הבן או הבת שלה. לעומת זאת, האח או אחות יכולים. זה הכוונה שאמו אינה נכנסת אמו לדיר להתעשר, לעומת זאת, אחותו נכנסת אמו לדיר להתעשר. אז בעצם מה בודקים פה? בודקים פה דבר מעניין, תחשבו על יחסי המשפחה שלכם, בודקים קורבה בין הגורמים. כלומר, מצד אחד הקשר העמוק שלכם להורים שלכם הוא אולי יותר מאשר עם אחים, מצד שני, האחים שלכם, יש לכם נקודות שאתם חווים חוויות משותפות שכבר ההורים שלכם מחוץ לסיפור הזה. כלומר, כביכול הסימן של הקורבה הוא נכנס לדיר או לא. כלומר, זה דרך יפה להגיד, זה אותו שנתון. ואז מה בעצם מחפשים פה כשאני בא את האיסור? אני בודק עד כמה זה קרוב. כלומר, מה בעצם השפה של האיסור לפי שפת המדרש הזה? שהתורה אוסרת... לבשל גדי בחלב של בא מקובת משפחה שלו, מי שמאוד קרוב אליו. וכאן המדרש מניח, תשמעו איזה הנחה מדהימה, שמי יותר קרוב? האחות יותר קרובה מהאימא. זה פלא, כלומר, כל מה שדיברנו על האימא שנותנת חיים, על האחות, הייתי אומר שאתה מקבל הרבה דברים מאחותך, כולל שאתה רב איתה, כולל שיתן לך טרמפים. הם אחותי עברה בצומת הגוש, לקחה אותי לפה, בסדר? אבל את החיים כבר, אתה מקבל מאמא שלך, כאילו ביטלו את כל שפת החיות, ועברו יותר ל... כאילו, זה לא אלה, זה כמו אתמול הבאתי ככה, משיח לפי תומי, את הדוגמה שלא יהיו תואבות על בנים, כביכול, זה דין של קורבה, זה לא דין של אימהות, כן? ככה זה נראה, השפה, זה אחות יותר קרובה, ככה אני אמר פה.
יכול להיות שזה עדיין אותו עיקרון. כמו שאמרנו, זה גם כן לא מוסרי, זה
לא יפה שאתה מבשל קרובי משפחה ביחד, כאילו זה יכול להיות, כן? תראו את ההמשך, חלב עצמה בבשרה מניין, אמרת קל וחומר, עכשיו בוא נבין את השפה פה, ומה אם במקום שהתיר פרי עם פרי, אסר פרי עם האם, כאן שאסר עם פרי, דינו שנאסור פרי עם האם. קודם כל, איך מכנים פה את הגדי? תראו את החלפת השפה, הגדי שווה פרי, והחלב שווה שווה פרי. רואים את השפה הזאת? היא שפה מדהימה, כן? אתה אומר, זה כמו הקראים, שם אתמול. ובעצם זה מחזיר נורא חזק לפסוק בשמות. שמו ביקורים יחד עם גדי בחלב אמו. מה המכנה המשותף שלהם? ומה שיש פה צליל כזה במי שכתב את הדרשה הזאת, צליל, שזה דין ביקורים בפירות, וזה דין, הייתי אומר, במהם פירות של החי. כאילו יש את הפירות האדמה והעץ, ויש את החי. ואני עכשיו עוסק בדיני פירות. האם יש פה גם צליל קליים כזה, דין פירות, כן? כאילו, השפה שצריכה להיות זה פירות. פירות עם המקור שלהם, כן? כאילו מחליפים את ה... קודם דיברנו איך הגדי הופך לייצג בהמות, חיות. פה הגדי עכשיו הופך להיות איסור פרי, הוא פרי. זה הקטגוריה שלו. קטגוריה מדהימה. שמה זה במקום שהתיר פרי עם פרי, עשר פרי מהם? אז פה אוהבים להסביר, ככה ראיתי, שבמקום של שחיטה, התורה אמרה לא, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אבל לשחוט שני גדיים שנולדו מאותה אמא, שנגיד קרא להם החיות. כן, מותר? מותר. אז מקום שהתיר פרי עם פרי, התורה לא ראתה בעיה בשני אחים ששוחטים אותם, אבל היא אסרה פרי. כאן שאסר עם פרי, זה כנראה חסר פה מילה, צריך להיות כאן שאסר פרי עם פרי, דינו שנאסור פרי מהם, אבל בלשון אחרת האיסור בשר וחלב מתואר כלאסור פרי עם פרי. כך הוא נקרא, זה פרי עם פרי. זה לא נשמע כביכול. הייתי אומר כך, לבהמה יש שתי פירות שהיא מצמיחה, עצים מצמיחים תפוחים או פירות, בעלי החיים מצמיחים בשר, כאילו את הילדים שלהם, את הולדות ואת החלב. בכל השפה שדיברנו עד עכשיו, החלב מה נועד לעשות? להחיות את כאילו אחד בא כדי להחיות את השני. שבאה התורה ואמרה, כשאתה רוצה לאכול, בעצם לא, אי אפשר לדבר ככה, כאילו להרוס את השושלת שלה. כשאתה בא לאכול, אתה לא יכול לאכול אותו עם הפרי השני. כלומר, התורה כאילו נותנה פה דבר, החלב ניתן להחיות. אבל זה איסור ערבוב הפירות. זה כאילו נשמע ממש כמו החינוך, נשמע כמו איסור כליים. ולכן הם אומרים שאת הבהמה תגדי עם החלב של עצמו, כן? שאתה את זה תבשל אותו יחד עם כאילו לגדי יש חלב לתת חיות, עכשיו אתה רוצה לאכול אותו, אתה תבשל אותו בחלב של עצמו, זה כמו אותו ואת בו זאת ישחטו ביום אחד. זה כאילו אתה לא יכול בכוח, להשתמש בכוח החיות כדי לאכול. זה לא עליה לדעת. זה מה שלכאורה נאמר פה, אבל זו שפה שונה מכל מה שהיה קודם, שפת הפירות. הוא מזכיר יותר שפת הכליים באמת. כן, פה הם אומרים, אני קורא פה שעשר פרי עם פרי.
בילד, אח עם אחות, שעשר פרי עם פרי בשחיטה, כלומר מקום שתיר פרי עם פרי שעה, כלומר תיר
לשחוט. כן, אבל אני עובר לצלע השנייה. כאן, באיסור בשר בחלב, שהתורה אסרה גדי בחלב אמו, אז היא אסרה את שתי הפירות של האמא ביחד. אז ברור שהיא תאסור את הפרי עם האמא. כלומר, מי זה הפרי עם האמא? החלב עצמה. כך גדי, תהרוג אותו ותבשל אותו בחלב של עצמו. זה פרי עם האמא, כי היא האמא של החלב. בסדר? אבל תראו איזה שפה אחרת יצרו פה, שפה מדהימה. הלאה, חלב עזים, ברחילים, מניין? אמרת קל וחומר, ופה האמת שאני די הסתבכתי, וגם אתם, אני שם ראיתי לפי השאלות, כן? מים במקום פרי עם פרי ברביעה, אסור פרי עם האם. כאן שאסר פרי עם פרי ברביעה, דינו שנאסור הפרי עם האם. בגדול הכיוון פה עוסק עוד פעם בשאלת המינים, שהמינים נורא, נורא, מה זה רביעה? איזה איסור זה? כליים, כלי בהמה. כל החטיבה הזאת לקחה את שפת הכליים. שאני חוזר, שפת הכליים זה שני דברים מותרים שצריכים לשמור על זה אותם, לא להרבב. זה איסור ערבוב, זה לא סבא. אתה מערבב, מערבב את הפירות, זה לא בסדר. ולכן כשאני עוסק בעזים, כלומר עז וחלב של רחלה, אני בודק אותו דרך הפריזמה של האם הם כליים אחד בשני. ומה שנאמר לעצמי, היות והם כליים אחד בשני, כלומר מותר לגדי עם גדי. או גדיה, כן, כלומר צריך אחד זכר אחד בקבע. אסור עז עם רחל. אז אם אסרו גדי עם חלב של גדי, אז יהיה ודאי אסור בחלב של... אבל השפה היא שפת לא קורבה. כלומר, כאן השפה כבר היא לא שפת האמא, וזה היא שפת הכליים, המינים, השימור המינים. זו השפה שיש כאן, שיש כאן. אני רואה את השעה, אז אנחנו נעצור בזה היום. האמת היא שמצינו את העיקר במדרשי ההלכה. יואל, הטבלה שלך, מה היא מבקשת מאיתנו? הספרי זה... מה זה?
יש את הספרי ויש את... האמת שגם אני מנסה להגביל את זה שגם אם המשנה בתוספתא.
סבבה. שאלה היא מה לתור, מחר יש שיעור כללי. זה שיעור של הרב יעקב לבעלי ההלכה, אני לא רוצה להמיס עליכם יותר מדי. מצד שני, בשבוע הבא... אני ביום ראשון, אני עובד פשוט בהרצוג, יום שני יום הזיכרון ויש לימוד בבית המדרש מיוחד של יום הזיכרון. יום שלישי יום העצמאות, יום רביעי זה קצת רחוק, בוא נאמר את האמת. עכשיו מצידי לא חייבים למסות בשיעור את הכל, כאילו אפשר לעשות כל אחד שישלים לעצמו את מדרשי ההלכה. מה שלא הספקנו בכלל אבל השבוע זה להתחיל לשנות תוספתא, אבל אני בעיה שזה נעשה, שתעשו את זה ביום ראשון בלעדיי וש... מתניה ייתן חבור או משהו, או יום רביעי נדבר על זה קצת. אני גם לא יותר מדי אופטימי על הנוכחות ביום רביעי בבוקר, כאילו, נגח אני ראה לי, בסדר? בסדר, בכל מקרה, תיאבון.